אז למי שלא יודע, אנחנו פרק חמישי בסימן סמך בית. בעין היה במסכת שבת. ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון היא אתה נהנה שלו? אף אוריה חיתי היא אתה נהנה שלו. ממשיכה הגמרא פה לדרוש את הפסוקים שמסבירים שכל האומר דוד חטא אינו לטועה, כדי להסביר את חטאו, מה עניין חטאו של דוד. אז מדייקת מזה שכתוב ואותו הרגת בחרב בני עמון, מה אכפת לנו איך הוא נהרג? אתה צריך להיות כתוב, לכאורה היה צריך להיות כתוב אותו הרגת ודשתו לקחת. אבל שיש את היתור הזה, אותו הרגת בחרב בני עמון, אז הפסוק, שהוא ודאי בטון זועם, מכל מקום, בתוכו כבר נמצא שוברו, נמצא הכיוון שהוא הולך ומלמד שהדברים אינם פה כפי שהם נראים, אלא יש פה דברים בגו. אותו הרגת בחר בני עמון. מה חר בני עמון? היא אתה נהנה שלו. אף רויה חיתי אתה נהנה שלו. אף על פי שהדבר צריך להיגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי, קשורים בתוכו. מכל מקום, ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה היותר עליונה, שבזה יבוססו כל המטרות היותר תורות ועליונות. אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה שהיא מצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו, אבל לא באותה מידה שהיא מצויה בהן. אהבת העם תבוא לפעמים רוב האהבה עצמית גסה שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר, ותתגלם בזה ברשעה יותר גדולה, בכוח רע ויד חזקה לבלה ולהשחית. אבל אהבת עם השם הצריכה להיקבע בלב כל אחד מישראל, היא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. ומכל מקום צורתה החיצונית צריכה שתהיה במילוי העוז והמשגב, כי אותו המשגב היוצא בעמים שאינם יודעים שום רעיון יותר נאצל מאהבתם העצמית. בני עמון נקראו על שם בן עמי, שנקרא לאביהם מאימו. רגש העממות היה בהם חזק ואמיץ, ועבודה זרה שלהם נטלה אצלם ציור המלוכה, מלקום, שיקוץ בני עמון, המלכות והעממות בחוברת. הטוב שבהם צריך להיכנס בישראל, ותהי על ראש דוד. מאחר בני עמון אי אתה נהנה שלו, אף אוריה חיתי אי אתה נהנה שלו. כי עצם העניין חוק תוקף כבוד המלוכה, עוז בידו בצדק גם לדון דיני נפשות למטרתו הגדולה הכללית, שהיא הכרת הדר העם וכבודו הנקשר בכבוד המלוכה, שלא ינקה כל הנוגע בה. אז הזכרנו את זה בפעמים הקודמות או בפעם הקודמת, שפה שוב מותח הרב קו אל מה שאנחנו כבר למדנו בפסקה סמך. את אוריה חיתי הקיטה בחרב, כששם למדנו שהחרב היא אמורה תוקף עוז המלוכה הנתמכת בכוח החיל ואנשי המלחמה. ואם זו הגדרת החרב, החרב היא מסמנת את תוקף עוז המלוכה, אז יש מושג שנקרא חרב בני עמון. לא רק אותו הקיטה בחרב, אותו הקיטה בחרב קרי בתוקף עוז המלוכה, אבל אותו הקיטה בתוקף עוז המלוכה של בני עמון. של בני עמון, זאת אומרת, מהסוג של בני עמון. זה המליצה או המשל הזה ש, או התיאור הציורי הזה של חרב בני עמון. מה מסמן את חרב בני עמון? את תוקף עוז המלוכה של הסגנון העמוני. ואתה השתמשת בסגנון העמוני בעוז תוקף המלוכה, ובה הקיטה אותו. וזה טוב שעשית את זה. זה הכיוון שהפסקה שלנו חותרת להסביר. אף על פי שהדבר צריך להיגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושב והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי קשורים בתוכו, כמו שלמדנו שם פסקה סמך, על הביקורת, את אוריה החיתי, הקיטה בחרב, שם זה היה בטון שזה לא בסדר. זה לא בסדר, למה? כי היה לך לדונו בבית דין. זה טוב שהקיטת אותו גם בחרב, אבל דילגת על שלב. לפני שהיית אמור להקוט אותו בחרב, היית אמור להקוט אותו בחרב מתוך שהיית דן אותו ושופט אותו בבית דין, ולא עשית את זה. ולמדנו למה היה כל כך חשוב לדון אותו בבית דין, כדי שנכיר, כדי שנדע, כדי שעם ישראל ידע לאותו דור ולדורות ששונה מלכות ישראל ממלכות כל עם ולשון, ושונה מערכת המוסר בישראל ממערכת המוסר של כל עם ולשון. כי בישראל המעלה העליונה שמגדירה את המוסר, שהיא כמו אצל כל עם ולשון, שהוא ההוצאה מן הכוח אל הפועל את מאוויי האומה הכללית ברום גובהה, רק במקום שאצל כל עם ולשון בא אחרי המשפט הזה נקודה. זהו. בישראל המאוויה של האומה ברום גובהה היא מזוהה עם התוכן של המוסר המוחלט, של מוסר הקודש, של המגמה הכללית והנצחית של כל היש, שהיא התוכן האלוקי של ההוויה, וממילא המוסר הישראלי מוסר אלוקי, הוא מוסר הווייתי כללי אוניברסלי וקוסמי, שמתאים אל המגמה הנשמתית של האוניברסליה והקוסמולוגיה. וזה היה צריך להבליט, שלא יש פה רק בקשה לחיזוק השלטון הלאומי ולהגות מן המסילה את מי שמערער על מערכת השלטון, שעל ידי זה הוא גורם לערעור העוצמה הלאומית הכללית, שזה לגיטימי וזה עונה על הקריטריון המוסרי של כל ממלכה. אבל בישראל זה לא, כי צריך לברר שבאמת העניין הממלכתי והעניין המדיני בישראל הוא תואם, ובעומק העניין הוא תואם, רק יש צורך לברר את זה, הוא תואם את המגמה היותר אידיאלית, יותר קדושה, יותר מוסרית. חוזר הרב בשורות האלה שלנו פה על תמצית הרעיון שהוא הסביר ברחבה שם. אף על פי שהדבר צריך להיגלות, שיסוד חוזק המלכות אצלנו, שהוא חוזק העם כולו, ככל שהממשלה היא חזקה, אז יש לך הנהגה חזקה, אז יש לך יכולת לנהל את האומה בעוצמה, בבריאות, בזרימת חייו, במלוא עניינם. אבל בעוד שמה שמעצים את כוח האומה בכל מקום, זה במקום שהיא פשוט עושה את מה שהיא רוצה, ומה שעומד בדרכה מחליש אותה. בישראל זה לא מספיק שהחברה תעשה את מה שהיא רוצה, כי זה לא בטוח שזה מה שיחזק אותה, אלא אם כן היא תעשה את מה שהיא רוצה במהותה הנשמתית, במהותה הפנימית, במהותה האלוהית, כי זהו זוהי התכונה העצמית, זוהי סגולת ישראל, זה האופי המיוחד בעם ישראל, שהוא נבדל בין כל האופיים של אומות אחרות, כהבדל שבין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אז צריך היה לברר שחוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי הערך שהיושר והצדק, שמי שיבררו שיש פה יושר ויש פה צדק, זה הסנהדרין. ולא רק כוח החרב של המלך, שהוא אמיתת העוז האלוהי, שהעוז האלוהי זה היושר והצדק, ועוז מלך משפט אהב. אפשר אולי גם לקרוא את הפסוק הזה מסופו לתחילתו. כשיש משפט, אז העוז הוא אהוב. אולי זה דרשה מה שאני אומר. מכל מקום, כשיש משפט, אז עוז הוא טוב. זה אפשר להסביר את זה בצורה פשוטה. כן. אז תלוי על פי הערך שהיושר והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי. חביון עוז אלוהי, משם באה התורה, שהיא גם כן נקראת עוז אין עוז אל התורה, והתורה היא ודאי עניינה השכל וידוע אותי ועשות חסד, משפט וצדקה בארץ. זה הטוב. ובזאת יתהלל המתהלל בישראל. זה התוכן של התורה. חסד, משפט וצדקה בארץ. זה עניינה של התורה. ואמיתת העוז האלוהי ודאי הם קשורים בערך היושר והצדק. ומי שיברר את זה, זה היה אמור להיות הסנהדרין. וזה היה ממש חבל שלא ניצלת את ההזדמנות לברר שבאמת המהלך שלך פה, עד כמה הוא ישר ועד כמה הוא צודק ועד כמה הוא מתאים אל תביעת האמת, היושר והצדק שבתורת ישראל. וכיוון שלא עשית את זה, חילול השם גדול יצא מהסיפור הזה. אבל מכל מקום, ודאי עצם הדבר צריך ודרוש להיות. ודאי שהיה צריך להרוג את אוריה, כי הוא היה באמת, על פי שורת הדין, לא רק דין המלכות, אלא דין המלכות ודין התורה, שהתורה מצדיקה את דין המלכות, במקרה הזה, והוא היה בן מוות. כי היה מאוד חשוב לחזק את, לייסד את חוזק המלכות, שאוריה היה גורם מפריע חמור מאוד. וכמו שעוד יתברר בהמשך. הפסקה שלנו פה, אני חוזר, היא עוסקת בלימוד התקינות וה... זה שדוד הוא עשה כמו שראוי היה לעשות, ואל נחשוב שהוא באמת היה רוצח ובאמת היה נואף. לא, הייתה בעיה בהתנהגות שלו שהיה צריך לדון אותו בסנהדרין. אבל אותו בפסוק שהיה לך לדונו בסנהדרין, זה כתוב את אוריה החיתי הכית בחרב. אבל עכשיו הרזולוציה היא על אותו הרגת בחרב בני עמון. וזה טוב מאוד שהרגת בחרב בני עמון. על אף שזה לא בסדר שהקית אותו בחרב בלבד, ולא שדנת אותו בסנהדרין, אבל עכשיו אנחנו לא דנים על זה. אז זה כבר למדנו. ובזה פותחת הפסקה שלנו. אף על פי שהדבר צריך היה להיגלות, שיסוד חוזק המלכות, שהוא עוצם העם כולו, תלוי בעיקרו על פי ערך שהיושב והצדק, שהוא אמיתת העוז האלוהי, קשורים בתוכו. מכל מקום, ודאי עצם הדבר של הריגת אוריה החיתי, ודאי שהדבר היה צריך ודרוש להיות. שהעוז העממי, זה היה נצרך, שהעוז העממי שלנו, זה היה נצרך שיהיה מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה היותר עליונה אצלנו. ותלך הפסקה ותסביר לנו שהעוז העממי והתודעה של כבוד הכלל בישראל, זה צריך להיות כמו שהתודעה של העוז העממי וכבוד הכלל מופיע בבני המון. רק שם זה באמת חבל שזה מופיע ככה. אבל לו בישראל הייתה עוצמת העממיות ועוזה כמו אצל בני המון, כי אז זה מצוין. זה המקום בישראל אמור להיות, בבני המון לא אמורה להיות לאומיות כזאת. אבל בישראל כן אמורה להיות עממיות כזאת. זה הכיוון. ודאי, עצם הדבר צריך ודרוש להיות שאתה השתמשת בכוח של בני המון, בחרב בני המון, שהחזקת את חרב בני המון בידך, מצוין. זה מה שצריך להיות. שהעוז עממי הוא צריך להיות אצלנו מוחש ומורגש, וכבוד הכלל ועוצמתו צריכים להיות במעלה יותר עליונה. ואת זה דוד הלך לבסס באומה. שבזה יבוססו כל המטרות היותר טובות ועליונות. בישראל, על ידי שיבוססו הצדדים הטבעיים, הפשוטים של המדינה וכבוד הכלל, והרגש הלאומי, שהעוז העממי יהיה מוחש ומורגש בישראל, ככל שזה יהיה עז יותר, תקיף יותר, נלהב יותר, זה יוביל אל הצדדים העדינים והציליים ושאיפות הקודש של המוסר היותר רחוק, יותר אידיאלי, יותר מקיף ויותר פנימי של סגולת ישראל שיצא מן הכוח אל הפועל. ופה המשך המשפטים ילכו ויגידו לנו שיש מצבים כאלה, שאנחנו לומדים איך אנחנו צריכים להתנהג מהגויים. אנחנו מכירים את זה. למשל, הגמרא מלמדת אותנו איך לכבד את אבא ואמא מאותו אשקלוני, אותו גוי אשקלוני, דמה בנתינה. אז יש דבר כזה שיש ללמוד מהמתוקנים שבאומות העולם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כגויים אשר סביבותיכם, אומר הפסוק ביחזקאל, לא עשיתם. וסימן שזה לא בסדר שלא לומדים מהגויים איך להתנהל. זה נכון שלפעמים ישראל לומדים מהגויים איך להתנהג, ויש פסוק אחר ביחזקאל שאומר, כגויים אשר סביבותיכם עשיתם. ושני הפסוקים הם זועמים על ישראל, שפעם אחת שהם לא עשו כמו הגויים אשר סביבותיכם, ופעם אחת שהם כן עשו. אלא זה מצב לא מוצלח, שבו ישראל בוחרים ללמוד דברים מקולקלים מהגויים אשר סביבותם. אז זה מנהג ישראלי שעדיף שהוא לא יהיה, אבל צריך ללמוד את הדברים המתוקנים. יש באומות העולם דברים מתוקנים וצריך ללמוד מהם, ויש בהם צדדים מקולקלים ואותם לא ללמוד. מכל מקום, פה ישנה פה אומה ויש בה דבר טוב, ופה החידוש הוא שזה לא כמו הלימוד כיבוד אב ואם של דמה בנתינה. דמה בנתינה חסיד אומות העולם, צדיק, צדיק, גוי צדיק, אדם נפלא, ועם ישראל צריך ללמוד ממנו איך להתנהג, להיות כמותו. אבל בני עמון זה עם מרושע, זה עם זוועתי, וגם צורת ההתנהגות הזאת כמו שהיא נמצאת אצלו זה ודאי משהו דוחה מאוד. ומכל מקום צריך ליטול מהם את הדבר הזה ולהעתיק אותו אלינו, ואצלנו זה דבר קדוש. כן. העממיות
הזאת זה
העממיות
לאותו
סוג
של דור שבו דוד היה, או לעם ישראל לכל דורותיו, כי אם אתה מתייחס לזה לעממיות של אותו דור של דוד, אז זה דווקא מחריף את הבעייתיות של סנהדרין. כי הרב הסביר שכשהוא לא השתמש בסנהדרין, אז הוא רק מבנה את הכוח של העם באותו זמן, שזה יכול להיות רצון שלא תואם עם הרצון של עם ישראל לדורותיו. זה כאילו רק
מחריף, אבל הנה פתח הרב את הפסקה ואמר, אף על פי שהדבר צריך להיגלות שיסוד חוזק המלכות הוא עוצם העם בכוחו, הוא תלוי בעיקרו על פי הערך של הסנהדרין, שהיושר והצדק שהוא אמיתת העוז האלוהי קשוחים בתוכו. מכל מקום, כאשר ברור שיש פעם שם את יסוד הצדק והיושר, ויש על זה חותם כשרות של הסנהדרין, שכך זה מופיע מתוך חשבון של עניינו הכללי של העם, כי אז עוצמת הרגש ועוז החיים זה צריך להיות אקוויוולנטי למה שאנחנו מכירים אצל בני עמון. אז זה נכון שאם זה מין לאומנות שנמצאת במוחות של אנשים שדעתם, מה שהם תופסים בעם ישראל זה ככל העמים בית ישראל, והם מתלהבים מלאומנות מסוג של כל העמים, אז באמת לא מעלה כל כך גדולה, זה גם יכול להיות חיסרון, זה יכול להוביל לקלקול. אבל בכלל עם ישראל, זה לא שפרטים לא יכולים להיות רעים בעם ישראל, יש קבלות על זה, הם יכולים להיות, אבל כלל עם ישראל, בטח מתי שמנהל את הדברים דוד המלך, שהוא ודאי יש לו את החשבון הנצחי, דוד רוח אפינו, דוד המלך לישראל חי וקיים, ותמיד החשבון שלו זה איך לבנות את מלכות הנצח. וכשהוא מנהל את הדברים, וברוחו הדברים מתבצעים, אז כי אז סך הכל המציאות היא ודאי צריכה להיות בעוצמות שילהיבו, ימשיכו אפילו את ההמון הרחב כמו אצל בני המון. כי המסגרת הכללית היא נמצאת בתארתה, בעניינה, בקדושתה. אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רחבה ועומקה שמצויה באומות. עם ישראל לפעמים לא יודע להתנהג כמו שהוא צריך להתנהג, ואז הוא צריך דוגמאות מזולתו. תראו, אפילו עצם הקמת המלכות בעם ישראל, התורה מצווה אותה על ידי תשומת לב למה שקורה אצל העמי. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זאת אומרת, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך, אשר יבחר שם אלוקיך בו, לא תוכל לתת לך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אבל מכל מקום, התיאור של הפסוקים שמתארים את מצוות הקמת המלכות בישראל, מתארים מין מצב כזה השוואתי, שעם ישראל אומר, אני רוצה מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. כי ייתכן שהקמת המלכות בישראל, מדינה בישראל, זה משהו מאוד טבעי. ובטבע הפשוט שבו ישראל שווים לעמים, אז עם ישראל קצת חלש בטבע. כי הטבע של עם ישראל זה לא להיות טבעי. אצלנו הנס זה הטבע. ולהיות נורמלי, אנחנו צריכים במאמץ גדול להיות נורמלי. כל פנים, אנחנו באופן לא נורמלי, לא נורמלי צריכים להתאמץ להיות נורמלי. מגיעים לנורמליות מתוך אי-נורמליות. אז על כן, כדי שתתפוס איך שיהיה לך נקודת ייחוס במציאות הפשוטה, יכול להיות גם שעשו סביבותיי. זה המצווה האלוהית. רק אני לא יודע אם זה מצווה כל כך, אני לא יודע אם זה מצווה כל כך גדולה להסתכל על העמים באירופה, כי בסדר, אפשר גם להסתכל על ברמב"ן, שכתוב שישתם אותה וישבתם בה, ומצווה הזו נוהגת בכל הדורות כולם. אבל אם אתה רוצה להגיד שזה לא פסל, אז בסדר, לא פסל. אבל אני מדבר פה על מה שהתורה אומרת. והתורה אומרת, אם הסתם לא... אני לא חושב שמה שעורר את הרעיון הלאומי בישראל אצל רב צבי הירש קלישר, אצל רב יהודה אלקלעי, אצל רב אליהו גוטמכר, אצל רב יהושע טרונק מקוטנה, ואצל כל מעוררי חיבת ציון, גדולי וקדושי האומה, זה לא בגלל שראו את בולגריה מתעוררת לתחייה, אז אמרו, טוב, אז אולי גם אנחנו. זה לא הלך ככה. זה הלך מגודש של תורה. גודש של תורה, אווירת השם אמיתית, וזיקה אמיתית לרוח ישראל. אחר כך, נפשות שהם באו מחוגים, מתבוללים ומחוקי צורה לחלוטין, כמו הרצל וחבריו, אז הם התעוררו גם מסיבות חיצוניות ומתוך מבטים חקייניים שהסתכלו מבחור, והם באו אחר כך והצטרפו אל הניצות שהודלק בשלב הקודם, והכניסו הרבה דלק לניצות הזה ונוצרה ציונות. אבל מכל מקום, עם ישראל הוא לא מתחיל מהנקודה הזאת. בניגוד לזה, התורה אומרת לטיפוסים כמו רבי יהודה אלקלעי, והיה כי תבוא אל הארץ ותגיד, אשים עליי מלך כל הרגעים אשר סביבותיי. היא לא אומרת את זה להרצלים, היא אומרת את זה לצדיקים, כי היא לא בשופטני עסקינן. והתורה מדברת על כתחילה, מדברת גם לאלה שעוסקים בתורה ולומדים תורה, והתורה אומרת לך, שים לב, ככה אתה תגיד. אז היא מדריכה אותך, וזה לא בגלל נסיבות היסטוריות, אלא בנסיבות מטה-היסטוריות, שעליהן ניסיתי להצביע, שיש איזו חולשה שהתורה מניחה אותה, שהיא קיימת בטבע, בתפקודים הטבעיים של עם ישראל. כי עם ישראל הוא עם לא טבעי. אז... סליחה? אז הוא נזקק לחקיינות, הנה. לא נכון, אני חוזר. כי מתי שהתורה אומרת, ואמרת, שים עליי מלך, היא לא אומרת, נותנת את ההוראה הזאת של מצוות הקמת המלכות, שהיא מהמצוות המרכזיות של התורה, סך הכל, זה מה שיוביל את עם ישראל לתכליתו. על שלושה מצוות נצטוו ישראל בהיכנסם לארץ. להקים להם מלך, להחליט זרעו של עמלק ולהקים את בית הבחירה. זה הלבה הפנימית של התורה. והיא מדברת פה לא אל כל השופטני, אל כל הבינונים ורשויים שבעם ישראל. מדברת אל הציבור של עם ישראל, שבראשם צדיקים. וזו הדרכה. כן. אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה שמצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו. נכון, לפעמים הם עושים את זה טוב. שוב, אני אומר לכם בשלישי, הם עושים את זה טוב לנו. כשזה אצלם זה לא טוב. אבל אצלנו נלמד מאיך שהם עושים. וזה חידוש עצום, אתם מבינים? כי מה שהזכרנו פה, יש ללמוד מהאומות, שלא לדבר על זה שאם יש אומות טובות, אז תלמד מהן, תלמד מהן. אבל יתרה מזאת אמרנו, לא רק מאומות טובות תלמד, גם מאומות לא טובות יש לך מה ללמוד. יש לך ללמוד דברים טובים מאומות לא טובות. כי זה לא סימן שאם הוא אומה לא טובה, שכל מה שיש בו זה לא טוב. יכול להיות ויש בו דברים והם טובים. אולי לא בקשר של אותו עם, אבל הדבר מצד עצמו הוא טוב. ופה החידוש שאפילו מדבר שהוא דבר רע אצל אותו עם, אבל לו תוציא את זה ותכניס את זה למסגרת אחרת, מסגרתך, יש מצב שגם זה יכול להיות טוב. זה המציאות שלנו פה. אז עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה ועומקה, שהיא מצויה באומות, שאנו יכולים להתלמד מהם גם כן לענייננו. גם ישראל, מרוב שזה עם חכם, ועם מלומד, ועם מוסרי, ועם סופיסטיקייטד, יש לו כל הזמן סברות לכל הכיוונים, אתם יודעים, כל יהודי הוא תמיד יודע להגיד לך איפך מסתבר על כל מה שאתה אומר. אז מתוך כך, אז גם יש את החשש שהעם לא מאמין בעצמו, ברגשותיו. רגע, להתנהג בצורה טבעית, בהמות מתנהגות בצורה טבעית. זה לא טבעי, לא טוב להתנהג בצורה טבעית. להפך, המוסר הוא תובע מאיתנו לדכא את הנטיות הטבעיות. הנה כבר נהיינו חכמים. אז מרוב שאנחנו חכמים, אז אנחנו צריכים לחזור לאיזון, להיזהר, לא לאבד מרוב חוכמה את החיים. והחוכמה של התורה היא שומרת ללך שלא, אל תתחכם הרבה. אל תצדיק הרבה, אל תתחכם הרבה, למה תשומם? ויש ללמוד את הממדים הטבעיים הפשוטים מהם. אבל לא באותה מידה שמצויה בהן. נלמד מהם, צריכים להגיע, אבל לא לצורת התפקוד שלהם, אלא לעוצמה הנפשית של ההתמסרות שלהם. הם אין להם בעיות. אין להם מחשבות כפולות, אין להם מחסומים מוסריים ומחסומים רוחניים ומחסומים תלמידי חכמים. אין. פשוט. מה זה טוב? זה מה שהאינטרס הקולקטיבי שלנו זה הטוב האולטימטיבי. ברור. אהבת העם תבוא לפעמים מרוב אהבה עצמית גסה, שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר. הרבה פעמים זה המושג לאומיות. ובימינו מנגנים את המילה הזאת באינטונציה שמיד פוסלת אותה, לאומנות. ובאמת, מה זה לאומנות? זה מה שהרב מתאר פה. אהבה עצמית גסה, אגואיזם קולקטיבי. יש אדם עוד אוהב את עצמו, ויש את אוהב את הנש, אבל סך הכל זה אגואיזם. אהבה עצמית גסה, שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר. טובים השניים מן האחד, החוט המשולש שלו במורה ינתק, ככל שאנחנו רבים יותר, זה מכפלת כוח לכוח שלנו. והאינטרס שנובע מהאהבה עצמית, שרוצה את כל הטוב רק לעצמה, וכל השאר שיתעדו מבחינתה, אז אם אפשר לעשות את זה על ידי התאגדות של כולנו ביחד, דיף. ותתגלם בזה ברישה יותר גדולה. האלמנט הלאומי הוא יכול, אתם זוכרים, ראינו את זה בפעמים הקודמות, שבאמת מה שמניע את החפץ הלאומי באומות העולם, זה מניע טבעי ובהמי וחייתי. גם עדרי חיות, יש להם אינסטינקט לפעול ביחד. והאינסטינקט החייתי הזה, הוא נמצא גם באדם. וכשהמימד החייתי דומיננטי, אז הצדדים הגובלים בנטייה הנפשית הזאת, לא רק הנטייה להיות ביחד, זו נטייה חייתית, בהמית, עדרית. יש עוד נטיות חייתיות, בהמיות, באדם. וכיוון שהוא נותן חופש לנטייה בהמית, חייתית, להפך, הוא מעלה אותה על ראש שמחתו, זה המטרה, זה העניין, זה מצב מאוד מסוכן. זה מצב שבד בבד עם זה, אז התפרצו כל הממדים האפלים, החייתיים שבנפש האדם. זו הסיבה של לאומניות, לאומנות, על פי רוב, כפי שאנחנו מכירים אותה בהיסטוריה, זה דבר שאיש עדין רוח, איש מוסר, הוא מתחלחל ממנו. יש אנשים שיש להם אינסטינקט כזה, הם רק רואים המון ביחד, יש להם חרדה מהמונים. היא המון, שישנו ציבור רחב ביחד, סכנת נפשות. המחנה המשותף של הציבור, ככל שהוא רחב יותר, הוא תמיד יותר נמוך, וממילא, לך תדע מה יקרה שם. בצורה טבעית, אתה יכול לראות את זה במגרשי הספורט, שם גואים כל הצדדים היותר שפלים. וכולם שמחים ש... אבל זה אחר כך מופיע בצבאות, ואז זה מופיע בצורות עוד הרבה יותר חמורות. שפירו ותקשורת לא מתעסקת בזה, כי זה לא אסתטי לה לספר מה שמתרחש שם. אבל ככה זה מתנהל עד עצם היום הזה בכל מקום בעולם. להוציא מבצל, וכבר דיברנו על זה. כן. כן, שהעוז הלאומי בעם ישראל הוא לא מתוך קודש, זה פוגע בעוז הלאומי. זה יותר מורכב מאשר להגיד את זה כן לשחור לבן. אם בקודש, אז יש עוז. אם לא בקודש, אין עוז. כי החיים הם סובכים, במיוחד בעם ישראל. וכשיש לאום בעם ישראל, זה קודש. אבל אתה אומר, אבל מה שיש במוחות של אנשים זה חול ותומי, אתה צודק. ואם זה הכלל, זה קודש, אז זה שני הפרמטרים ביחד. גם קודש וגם חול וגם תומה, והכל ביחד. אז עכשיו מה יקרה? אז כשאין קודש, אז זה מחליש את העוז הלאומי. אז אין עוז לאומי. זה לא לגמרי נכון. כי יש אינסטינקט פנימי בקולקטיב הישראלי, שכשאנחנו ביחד זה קודש, אז יש עוז לאומי, בעצם זה שאנחנו ביחד. אבל כאשר כל המוחות הן כולם מטומטמות מרוב חינוך, תרבות וספורט, אז זה מחליש. אז שני הגורמים פועלים במקביל, חולשה וחיזוק, בו זמנית. מה התוצר הממשי? עיין בעיתונים. גם וגם. כן. זה היה פעם, נכון, זה היה פעם ראשונה שהוציאו להורג בעם ישראל אדם מדין מורד במלכות. זה באמת היה חידוש. לא דוד המציא את הדין הזה בכלל. דין מורד במלכות זה נמצא בכל משטר. אני מתאר לעצמי שכל מלכות הרגה, אבל בעם ישראל לא ממהרים להרוג בני אדם בכלל. וגם לא מורדים במלכות לא ממהרים להרוג. ודוד היה לו קייס והיה צריך להרוג. והוא ביצע את זה לראשונה. נכון. אז הוא לא חידש רעיונית. אבל הוא חידש מעשית. ועכשיו אני חושב שזה גם לא נכון מה שאני אומר, כי למשל, זאת אומרת, לא הייתה מלכות בעם ישראל, זאת אומרת, לא היה מלך בעם ישראל, אבל יפתח, אז הוא הורג אנשים ב מיידע בהם את קוצי המדבר ומנתץ את מגדל העיר והורג את האנשים שם. ואיך הוא הורג אותם? שם בספר שופטים. אז לא לטעות, הוא לא הורג אותם בתור אדם רע. הורג אותם, יש פשוט חתם סופר, הורג אותם מדין מלכות. אז כבר הוא השתמש בדין מלכות. ויתרה מזאת, גם מה ש... קיצור, דין מלכות זה לא כמו שאמרתי, אפילו דוד לא חידש את זה, רק בתור מלך, לא היה מלך, הייתה מלכות. כי להשתמש בדין מלכות מותר לא רק למלך, אלא גם לממשלה. וממשלה כבר הייתה בישראל, אז היה יפתח, הוא לא היה מלך, אבל הוא היה השופט. וכוח הממשלה היה בידו, והוא הרג אותם. אבל פה, כשממסדים עכשיו, מה ההבדל בין שופט לבין מלך? אז אומרים הראשונים, דברים הידועים, שמלך זה בין מלך מלך. מלך מוריש את מלכותו. וממילא הבנו שמלכות בישראל זה עניין להמשיך לדורות. אמנם שאול הומלך לראשונה בתור מלך, ייתכן שלכנו היה נקרא נגיד, כי הוא מראש לא היה אמור להיות מלך ישראל החי והקיים, אבל דוד הוא כבר מגלם את המלכות הנצחית של עם ישראל, וכיוון שהוא ממסד את המלכות הנצחית, אז הוא מופיע כמלך, ואת דין המלכות שמבצע אותו המלך היה ראוי, מאחר שאת הרושם של כינון המלכות, כל מפעלותיו של דוד הם לבנות את המלכות לדורות, לנצח ישראל. זו מגמת שמואל הנביא שמכונן את המלכות, ומן הסתם גם שאול וגם דוד. רק שאול הוכיח על עצמו שהוא לא מתאים לתפקיד, עד רבה. גם אצל שאול היה הזדמנות שהוא היה צריך להשתמש בזה ולא עשה את זה. הוא מחל על כבודו, ובני בליעל ביזו והיא כמחריש. כיוון שהחריש, מחל על כבודו, הוכיח על עצמו שהוא לא ראוי למלכות. באחת ולא עלתה לו. מיד על התחלה, כי לא הייתה לו אוריינטציה של מלך ישראל החי והקיים. אבל לענייננו, הנה, עובדה שאנחנו דנים בסוגיית מורד במלכות בצורה מאוד ברורה. אנחנו זוכרים את זה מסוגיית אוריה, ורק החתם סופר הזכיר לנו שיש עוד מה שלא כל כך, לא כל כך בולט לעין. כן, אז אמת שלפעמים נמצא עצם הנטייה לאהבת העם בכל רוחבה בעומקה שהיא מצויה באומות, שאנחנו יכולים להתלמד מהם גם כן לעניינינו, אבל לא באותה המידה שהיא מצויה בהם. אז נלמד מהם, אבל לא להעתיק, שלא נגיע למצב שאנחנו מתעסקים באורגיות של פולחן המולך, כי זה היה קשור שם עם בני המון ומלכם ומלכום והמולך שלהם. אהבת העם תבוא לפעמים מרוב אהבה עצמית גסה, כך זה הולך שם אצל בני המון, שמתקבצת בקיבוץ גדול ומסודר ומכפלת כוח לאינטרסים הפרטיים, והאינטרסים הפרטיים הם היותר שפלים. האגואיזם, הופך להיות לאגואיזם קולקטיבי, ותתגלם בזה ברשעה יותר גדולה, בכוח רב ויד חזקה לבלה ולהשחית. מה זה לאומיות? להתגרות או להשתלט או לנצל את כל מה שאתה יכול לנצל מכל עמי הסביבה או מכל העמים בעולם בכלל. זה נקרא לאומיות. כוח רב ויד חזקה לבלה ולהשחית. אבל אהבת עם השם הצריכה להיקבע בלב כל אחד מישראל. כל אחד מישראל חייב לאהוב את עמו. בכלל, אתה לא יכול להיות יהודי, אתה לא יכול להתחיל את היום שלך. אין לך זכות ללמוד תורה אם אין בך את הרגש הלאומי. יסוד הכל, בחר בנו מכל העמים. יש בך את התודעה של בחר בנו מכל העמים? אתה חי את זה? זה זורם בנשמתך, זורם בעורקיך, זה הדופק שלך? אז אתה יכול לתת שבח שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אתה חופשי ללמוד תורה, רצוי שתלמד תורה, אבל לא בירכת בתורה תחילה, או שרק אמרת את התמלילים האלה כמי שממלל תמלילים והוא לא מלא מהם, אז לא באמת מותר לך ללמוד תורה, כי אין לך גישה נכונה לתורה, אין לך אופי יהודי, אין לך את הבסיס שמתוכו ורק עליו כל הערכים של הקודש הולכים וצומחים. אז זה ולא אחרת. מוכרח להיות שתהיה אהבת עם השם קבועה בלב כל אחד מישראל. אהבת האומה זה דבר מאוד מאוד בסיסי. אבל היא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. אצלנו זה לא אגואיזם קולקטיבי. אצלנו זה אהבת השם. אהבת האומה זה אהבת השם. ואהבת השם זה אהבת האומה. אין באמת יכולת לאהוב את השם אם אתה לא אוהב את האומה. ויכול להיות שגם אהבה אמיתית של האומה היא לא שלמה אם היא לא מובילה אותך לאהבת השם. כי בעומק העניין זה אותו דבר. זה העניין אחד. אתה אחד ושמך אחד. כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. האחדות שלנו, החגזה שלנו בשם השם ובתוכן האלוקי זה לעולם דרך נצח ישראל. ואם לא דרך זה, אז מה זה השם הזה? שאתה מאמין בו ואוהב אותו וקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך. מה זה? אהבת האומה בישראל זה אהבת תכונת החיים של האומה בישראל. לפעמים אדם אומר, ישראל, אני נורא אוהב את ישראל, אבל מה שהוא מבין בישראל זה מה שאנשי נבחרת כדורגל אוהבים בקבוצה שלהם. וזה נקרא שלנו, זה נקרא ישראל, זה נקרא כבוד האומה. זה לא נקרא אהבת ישראל, זה נקרא דמיונות, אתה לא מבין מה זה ישראל. אתה משתמש, כמו שאתה יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא ואתה לא מבין מה זה, אתה גם יכול לדבר על ישראל ואתה לא מבין מה זה. אבל ודאי שצריכה להיות אהבת ישראל קבועה בלב כל אחד מישראל, והיא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. עם ישראל זה נצח ישראל. עם ישראל זה מה שמתגלה בכוח החיים של עם ישראל בכללות דורותיו, בכל הערכים, בכל הקדושות, בכל האידיאלים, בכל הכוחות שבאמת נותנים את רישומם בכללות כל הדורות. וודאי שאהבת אופי החיים הזה הוא ודאי אחד עם אהבת הטוב ואהבת הכלל במשמעות של כלל כל היש. כי באמת נצח ישראל זה דבר אחד עם כוח החיים המחיה את ההוויה כולה, את האנושות כולה, את ההוויה כולה, את כל היש. זה שם השם. אז ודאי הוא מיוסג מיוסד על עומק היושר האלוהי הכללי. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל הבריאות, וכשהיא מעוררת צנאה לאיזה בריאה, סימן שאתה לא מבין מה זה ישראל. אז ודאי שאהבת עם השם היא צריכה להיקבע בלב כל אחד מישראל. ודאי שהיא מיוסדת על עומק היושר האלוהי הכללי. אבל מה אנחנו כן צריכים ללמוד מבני עמון? את העוצמה, את ההתמסרות הנפשית, כמה זה כל החיים שלהם. אצל בני עמון, אהבת העם שלהם, זהו, אין שום דבר חוץ מזה. גם בעם ישראל צריך להיות ככה. אצל בני עמון זה שקר. מה באמת, אין שום דבר חוץ מאשר בני עמון? אבל בישראל זה נכון שאין שום דבר מחוץ לישראל. כי מה, אין דבר חוץ מישראל? יש עוד המון דברים. הם כולם חלק מישראל. כי ישראל זה נשמת העולם, ישראל זה נשמת האדם, ישראל זה נשמת התרבות, ישראל זה התגלמות של השם בעולם. אז הכל כלול בזה. אז באמת אין שום דבר חוץ מזה. והעוצמה והתחושה הנפשית והרגש וההתלהבות הלאומית צריך להגיע לעוצמות של בני עמון. ואת זה רצה דוד לייסד בישראל. ואת זה מי שמייסד בישראל זה דוד, מלך ישראל, החי והקיים. אז זה נפלא, אותו הרגת בחרב בני עמון. מה זה חרב? חרב זה תוקף עוז המלוכה. ותוקף עוז המלוכה, אתה עשית את זה כדי למסד בעם ישראל, לבנות בעם ישראל, לחנך את עם ישראל, לסמן את הרף בעם ישראל. לאיזה גובה של נורמליות אנחנו צריכים להגיע? כמו אצל בני עמון. אנחנו נתתקד עכשיו כאילו היה פה מאורע אצל בני עמון. מה הם היו עושים? לא היה פה איזה מישהו שהוא פוגע בביטחון הלאומי, במצב המדיני הכללי? כמו שבני עמון תפקדו, ככה אנחנו נתפקד. כי האחריות שלנו ביחס לאומה היא כאחריות שלהם ביחס לאומה שלהם. רק שם זה טומאה, ואצלנו זה קודש קודשי. כי אצלנו זה מיוסד על היותנו עם השם, וזה מיוסד על עומק היושר האלוקי הכללי, מכל מקום, צורתה החיצונית, מה אנחנו לומדים מבני עמון? את החיצוניות. צורתה החיצונית של אהבת האומה צריכה שתהיה במילוי העוז והמשגב, אותו המשגב היוצא בעמים שאינם יודעים שום רעיון יותר נאצל מאשר אהבתם העצמית. מהם אנחנו צריכים ללמוד לאיזה עוצמות צריך להגיע. ומה היה שם בבני עמון? בני עמון יקראו על שם בן עמי. מי זה בן עמי? הוא נולד מאותו פרשייה אפלה ומכוערת מן כמותה, שם במערה, בן לוט, ובנותיו, ותהרנה, תהרנה, שתי בנות לוט, מאביהן. הראשון נקרא מואב, והשני נקרא עמון, בני, בן עמי, ותקרא את שמו בן עמי. השנייה הזאת הייתה קצת יותר צנועה מהראשונה. אבל מכל מקום, איזה פרשייה, פרשייה של ביזיון שאין כמותו, אברהם אחר כך בורח מהאזור שם, מפרשייה שיצא, ויצא הממזר הזה, והוא בן עמי, אבל בן עמי הזה יצא ממנו ממלכה, והם כולם קוראים לעצמם, הם לא מתבשים, גם הממזרות שלהם, ולהפך, הם קוראים לעצמם בני עמון. טוב להם עם זה. שנקרא לאביהם מאמו, זה השם שאימא שלו נתנה לו. רגש העממות היה בהם חזק ואמיץ. אין להם איברים נפשיים מיותרים כגון רוחניות, מוסריות. הם לא יודעים מה לעשות עם הדברים האלה. הם חיים בטבעיות שלהם. בטבעיות שום דבר לא עוצר אותה. אז היא באה בעוצמה גדולה מאוד. רגש העממות בהם היה חזק ואמיץ. ועבודה זרה שלהם זה לא רק הטבע. כיוון שיש להם איזה מגע עם רוחניות, זה הופך להיות לעבודה זרה. והעבודה הזרה שלהם נתנה את להם ציור המלוכה. מה זה האל? המלך זה האל. מלקום, שיקוץ בני עמון. וכמו שאמרתי לכם, מלקום זה המולק, המולך. מזרחה לא תיתן להעביר למולך. אתם מבינים? זה אלטרואיזם שם הולך. פשיזם, אלטרואיזם, זה בני עמון. כי אפילו הבנים, את בניהם ואת בנותיהם יעבירו באש לאלוהים. תעזוב אותי בנים, העיקר לאום. אין פרטים, יש פה רק כלל. והעוצמה היא כל כך גדולה עד שמתגברת אפילו אהבת הילדים. והמלכות והעממות אצלם זה בחוברת. בני עמון והמלך. אבל את עטרתו המדהימה של דוד, מאיפה הוא רוכש? הוא רוכש מעטרת מלכם של בני עמון, ותהי על ראש דוד. אומנם זה עבודה זרה, ואסור לי, הבית עבדון, את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אלוהיהם, ונתעצם ונמצב אותם, ושיברתם וכולי, פסלי אלוהים תשרפון ואש. לא תעשון, כן, להשם אלוקיכם. אבל יחד עם דוד, אז הולך איתי הגיתי, שהוא גוי, ועבודה זרה שמבטל אותה, עבודה זרה של גויים שמבטל אותה, הגוי, אז הוא מבטל את העבודה הזרה, וככה זה הלך. הוא ביטל את עטרת מלכו, הכריז עליה שהגוי הזה, חברו של דוד, הוא ביטל את הכתר הזה כעבודה זרה, ומכאן ואילך, ותהי על ראש דוד. אתם מבינים את הרעיון הרוחני? בדיוק מה שאנחנו מדברים פה. יש פה איזה כוח, כשהוא נמצא שם בתומעה ובשפלות, אבל התמצית של כוח המלכות, זה על ראש דוד, זה נפלא. וזה מעלה תומעת העבודה הזרה, מהפך אותה, מאבד אותה, ומחזיר אותה למקומה, ומגלה את עומק תואר הקודש. כן.
אז זה לא חייב להיות רק בהסתכלות פשוטה שלנו, זה גם צריך להיות בהסכמה של האומות, כאילו החיקוי שלנו.
לא. לא בהסכמה שלו. בסדר.
זאת אומרת,
צריך, לא עושים עכשיו משאל דת קהל אצל כל בני המון, האם אתם רוצים, זה לא הולך ככה, מספיק שיש גוי אחד, מספיק שיש גוי אחד, והוא ביטל את העבודה זרה, זה מבטל את העבודה זרה. זאת אומרת, זה צריך לבוא כוח גוי שהוא מכיר שאין בזה שום ערך, ואל תעשה מזה שום דבר אלוהי, ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה, בלי שאנחנו משמידים את זה, כי זה בעצמו כבר ביטל את זה. המלכות והממות אצלם הוא בחוברת, והטוב שבהם צריך להיכנס בישראל. ותי על ראש דוד. והפסוק שאומר, אותו אחר הרגת בחרב בני עמון. ודאי שזאת הייתה כוונתך. לבסס בעם ישראל את תודעת חרב בני עמון. זה מאוד חשוב. כי כשזה ביד דוד, על ראש דוד, זה מנוחס לעם ישראל ומציב את עם ישראל במקום שהוא צריך להיות. הטוב שבהם צריך להיכנס בישראל, או צריך להכניס את זה בישראל. ותהיה על ראש דוד, מחר בני המון, אתה נהנש עליו? בטח אתה לא נהנש, יש לך זכות עליו. שאתה מעלה את השימוש בחר בני המון, אתם מבינים? זה כמו בגדי עשיו החמודות, כשהם על יעקב, אז מסגרת מצוינת לקבל את ברכת יצחק. מאחר בני המון, היא אתה נהנה שלו, אפוריה אחיתי, היא אתה נהנה שלו. זה ברור שזה הסוגיה פה, סוגיית אוריה היא קשורה בחר בני המון. וחר בני המון זה אידיאל שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. ועל כן, היא אתה נהנה על אוריה, כי זו הסוגיה. כי עצם העניין, מהו עצם העניין? מה זה המושג חרב בני עמון? חוק תוקף כבוד המלוכה. עוז בידו, בצדק, גם לדון דיני נפשות למטרתו. למען עוז המלוכה ותוקף העם, אז זה צודק שאם יש צורך, גם לטון נפשות בשביל זה. כי זוהי מטרה גדולה וכללית. שהיא הכרת הדר העם וכבודו. בעם ישראל אנחנו צריכים להכיר מה זה עם ישראל, ומה זה כבוד עם ישראל, ומה זה עוזות של עם ישראל. כי כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל, הוא לא ספק. והעוז של ישראל זה על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורא אלוקים מקדשך, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוקים. אז העוז הישראלי הוא הופעת העוז האלוקי, וכבוד ישראל, זה כבוד התורה, וזה כבוד שמיים, וזה הערכים היותר קדושים ויותר עליונים. וצריך לבסס ולברר את זה לעם ישראל, כי הוא כל כך רחוק מלהבין את הסוגיה העמוקה הזאת, והמסובכת הזאת, יכולה להיות נתפסת בצורה גסה ומקולקלת, וצריכה להיות מבוררת בצורה תאורה ומהירה. בשביל זה צריך את הסנהדרין, שלמדו אותנו. אבל הרעיון הבסיסי של דוד בהחלט צדק. והראשונים שהיו עומדים לשירותו בנושא הזה, זה היו הסנהדרין. שהיא, מה הייתה מגמתו? הכרת הדר העם וכבודו הקשור בכבוד המלוכה, שלא ינקה כל הנוגע בה. ואוריה נגע בה. טוב.